שלום, ואנחנו שוב בשיעור שלנו, שמשתדל להיות ככה קצת קשור לדף היומי שנמצא, כידוע, לומדי הדף היומי נמצאים במסכת מורה, ואני היום רוצה לדבר על הסוגיה דווקא לא מהאמצע שאיפה שאוחזים, אלא יותר מן ההתחלה, שהמשנה הראשונה הרי שעוסקת בתמורה אומרת שהכל ממירין, אחד אנשים ואחד נשים, ולא שהאדם רשאי להמיר, אלא שאם ימיר מומר וסופג את הארבעים. זאת הנושא של תמורה היא, כשמה כן, הוא עוסקת בתמורה, בתמורה של קודשים, כשמה שכתוב בתורה לא להמיר, דהיינו שאין לה את היכולת להעביר את הקדושה של בהמה שהתקדשה בקדושת הגוף לקורבנות, אי אפשר להעביר את הקדושה הזו לבהמה אחרת, ואם אמיר, אז מומר, זאת אומרת שבאמת הקדושה, לא שהיא עוברת, אלא מתקיימת על הבהמה השנייה, כמו על הראשונה. אבל מי שעושה את זה, עושה עבירה, וזה חידוש, שהוא עושה את העבירה, והוא בכל זאת לוקה, שהעבירה מתקיימת בצורה הזו, ולוקה את הארבעים. החידוש פה הוא במה שהגמרא באמת מתעניינת בדף ג' כבר, הגמרא שואלת, למה לוקים באמת על מי שעושה את התמורה, והרי לכאורה כאילו יש לנו כלל שאומר שעליו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. לכאורה מה הוא עשה? הוא רק דיבר, הוא אמר משהו, וכיוון שהוא אמר, אז זה בעצם העבירה, אז איך זה שבאמת לוקים על זה? על זה יש לנו בגמרא שלושה תירוצים. התירוץ האחד, בדף ג' הגמרא אומרת, שזה אולי באמת המשנה שאומרת שלוקי 40, זאת אומרת שיש מלכות, על הלאו הזה הוא הולך לפי רבי יהודה שאומר, ודבריו מוכרים מסוגיות אחרות, שהוא אומר שבאמת לוקים גם עליו שאין בו מעשה. אז זה דעת יחיד ולא דעת ההלכה. הדעה השנייה בגמרא מובאת, שבאמת יש יוצאים מן הכלל, וזה מה שמובא פה בגמרא בדף ג' למטה, אומר רבי יצחק, אומר רבי יוחנן, משום רבי יוסי הגלילי, כל לא תעשה שבתורה עשה בו מעשה לוקה. לא עשה בו מעשה פטור, חוץ מנשבע וממר ומקלל. זאת אומרת, מקלל לחברו בשם. זאת אומרת שיש כאילו יוצאים מן הכלל, ואלה השלושה נמנו פה, הנשבע שבועת שקר, ממר זה התמורה שעליה אנחנו עוסקים פה, ומקלל בשם, שזה עבירה כמובן חמורה, שגם לוקים עליה אף על פי שאין במעשה. מה פירוש שאין במעשה? שהוא לא עושה כלום, הוא רק מדבר. והדיבור אם כן לא נחשב למעשה. זו בעצם הפירוש השני בגמרא. הפירוש השלישי נמצא בדף ג' עמוד ב', שם אמר רבי יוחנן בעצמו שאומר מקודם את הכלל, מה שאמרנו כרגע על שלושת הדברים שלוקים אף על פי שאין בהם מעשה, הוא לרגע אומר משהו שונה, וזה מופיע בדף ג' עמוד ב', שרבי יוחנן אומר לתנה, אל תאמר, אל תכלול את המימר, את הזה שעושה תמורה בתוך המסגרת הזו של היוצאים מן הכלל, כי מימר הוא יש בו גדר אחר. למה? כפי שהוא אומר פה, משום דיבורו עשה מעשה. זאת אומרת, יש כאן איזה מין דבר חדש, שאומנם הוא מדבר, אבל הדיבור עושה מעשה. רש"י אומר, מה המעשה שהוא עושה? שהוא לוקח בהמה של חולין ועושה אותה לקודש. זה כשלעצמו נקרא מעשה, זאת אומרת שיש לקדושה משמעות ממשית בשטח. אבל הדגש הוא על כך, בכל אופן כאן, שאף על פי שהוא בסופו של דבר עושה את העבירה לידי דיבור, כיוון שהדיבור מביא לידי מעשה, אז זה נקרא עליו שכן לוקים עליו. כאן יש לנו אם כן חידוש, שעליו אני רוצה לדבר, כי הכלל הוא באמת, אנחנו יודעים, שהכלל הוא לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. זה באמת כלל שמוכר לנו מהרבה סוגיות בשס. ופה אנחנו רואים התייחסות לעניין הזה בצורה כזו ואחרת, אם אפשר להבחין פה בשתי דעות, או בשתי גישות. כי מלכתחילה הגמרא חשבה שהמימיר הזה הוא בגדר לאו שאין בו מעשה. למה זה? לפי ההבנה שדיבור לא נחשב למעשה. דיבור לא נחשב למעשה, אז ממילא גם השלושה האלה הם לחור עליו שאין בו מעשר, אז אולי באמת זה יוצא מן הכלל, כפי שהגמרא מנסה לפרש מאיפה לומדים שיש בזה גדר יוצא מן הכלל. אולם בסוף הסוגיה אנחנו מוצאים את דעה אחרת, שהמימר זה שעושה את התמורה, שזה נושא המסכת שלנו פה, הוא בכלל לא נחשב למי שלא עושה מעשה, כי אף על פי שהוא מדבר, אבל הדיבור שלו יש תוצאה בשטח. זה לא סתם דיבור, אלא דיבור שנותן ביטוי, יש לזה חותם מעשי בשטח. ככה אפשר להגיד, וממילא הוא כבר לא כלול בגדר שאליו שאין בו מעשה. זה עצמו צריך לימוד, וצריך לראות אם באמת ככה ההלכה נפסקה, והדברים האלה, אני חושב שאפשר ללמוד אותם, קודם כל, דרך סוגיה במסכת בבא מציע. מסכת בבא מציע בדף צדי, מצוין כמובן בדף המקורות, אנחנו מדברים שם על איסור של חסימה, לא תחסום שור בדישו. נאמר על זה שלא אסור לחסום את השור כשהוא דש ועוסק בעבודה, למנוע ממנו לאכול. אז זה לא תחסום שור בדישו, הלב הזה מוכר וידוע. מובא שם בגמרא מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש על מי שחוסם בכל. דהיינו, הוא לא חוסם על ידי שהוא שם כיסוי לפה של הבהמה שלא תוכל לאכול, אלא הוא מבעיל אותה בקול ומונע ממנה את האכילה. זאת אומרת, הוא עושה את זה על ידי רעש, שהוא מונע ממנה, מפחיד אותה, משהו בסגנון כזה, הוא גורם לזה שהיא לא תאכל תוך כדי העבודה בשדה. ועל זה כתוב שם, על זה כתוב שם בגמרא, הגמרא אומרת שם שזה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן אומר שבכל זאת לוקה, לא תחסום שור בדישו, אפילו כשהוא חוסם בקול. ואילו ריש לקיש אומר שאינו לוקה, והגמרא מסבירה, רבי יוחנן אומר שחוסה לוקה, מפני שגם הקימת שפתיים, גם דיבור נחשב למעשה, ככה לכאורה יוצא שם. ואילו ריש לקיש אומר שהקימת שפתיים, הקימת לשון, לא נחשבת לדיבור. זאת אומרת, יש לנו לכאורה פה התייחסות למה שדיברנו פה במסכת תמורה. זאת אומרת, לגבי דיבור, האם ברבי יוחנן אומר שדיבור נחשב למעשה? אז אם דיבור נחשב למעשה, הרי לכאורה הגמרא אצלנו הרי אמרה שדיבור לא נחשב למעשה. על זה התוספות כבר במסכת בבא מציע שואלים. כי אם שואלים את זה, הרי נשבע מימר ומקלל מובא בגמרא כדוגמאות ללאו שאין בו מעשה. זאת אומרת שאף על פי שזה על ידי דיבור, זה לא נחשב למעשה. אז איך רבי יוחנן כאן אומר שהקימת שפתיים זה מעשה? אומרים התוספות בתירוץ שלהם, שלא לכל דבר את רבי יוחנן אומר שדיבור נחשב למעשה. מתי דיבור נחשב גם כלמעשה? בגלל שיש לזה תוצאה בשטח. הגענו שוב לאותו גדר. בדין, במקרה של החסימה, זה לא רק שהוא מבעיל את הבהמה בקולו, אלא הוא גורם לכך שהיא באמת לא אוכלת תוך כדי אדישה. זאת אומרת, התוצאה הממשית היא תוצאה לא טובה. היא התוצאה השלילית שנובעת ממה שהוא עשה. זאת אומרת, לא מדובר פה רק על דיבור באלמה, אלא מדובר פה על משהו באמת שמשפיע על המציאות בשטח. זאת אומרת, תוספות אומרים לנו שמה שרבי יוחנן אומר שהקימה בפה זה נקרא גם כן מעשה, זה לא בגלל שהדיבור נחשב למעשה, אלא בגלל שעל ידי הדיבור הוא מביא לידי מעשה, ולכן זה נחשב לידי מעשה בתוצאה, ולכן זה נחשב ללאו שלוקים עליו. הרי זה קצת דומה, או דומה לגמרי, למה שאומרת הגמרא בחלק השלישי בסוגיה בתמורה, שהמימר, זה שעושה את התמורה, הוא גם כן לוקה, כפי שרבי יוחנן גם אומר שם, בגלל שהוא באמת מביא לתוצאה בשטח, כמו שאמרנו. זה לא רק הוא עושה את הדבר, אומר את הדבר האסור, אלא הוא מביא לידי תוצאה שהבהמה שהייתה חולין נהיית קודש. זאת אומרת, יש כאן איזו הקבלה בין מה שרבי יוחנן אומר לפי תוספות, לבין מה שמובא בגמרא במסכת תמורה בשם רבי יוחנן. אז הוא באמת דרך שאפשר כאילו להבין ולהתאים את רבי יוחנן לפי תוספות עם רבי יוחנן בסוף הסוגיה בתמורה. אבל אם אנחנו מעיינים בדבר, אנחנו רואים שזה לא כל כך פשוט. מדוע למשל, אם אנחנו בוחנים את העניין הזה דרך הרמב״ם, אנחנו רואים שהרמב״ם מצד אחד באמת פוסק כמו רבי יוחנן, שהקימת שפתיו בחסימה היא באמת מספיק חמורה, נחשבת למעשה שלוקה עליו. מצד שני, הרמב״ם בעצמו, בהלכות המצוינות בדף המקורות, בהלכות סנהדרין או בהלכות תמורה, הוא קורא לתמורה עליו שאין בו מעשה. אומרת, זה שלוקים זה בגלל שהוא חריג, ולא בגלל שזה דומה בגלל התוצאה בשטח. אומרת, הוא לא פוסק כמו הדעה השנייה הזו, האחרונה שמובאת בגמרא, אלא דווקא הולך לפי שיטה אחרת, שצריך להבין באמת ממה זה נובע, כאילו מחלוקת שיוצאת פה. המגיד משנה מדבר קצת על העניין של דעת הרמב״ם בנושא הזה בהלכות שכירות, מצוין מדף המקורות, כדאי לעיין במגיד משנה, והדברים שלו מאוד משמעותיים כאן. ומה שבאמת אני חושב שצריך לומר, יש כאן, אפשר לראות, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, לאף שאין בו מעשה שאין לוקים עליו לכאורה, זה כלל ברזל, שאני חושב שכולם פחות או יותר מכירים את מי שלומד את הגמרות מפעם לפעם נפגש בכלל הזה שהוא דבר ברור ומוסכם לכאורה באמת. אבל באמת אפשר לראות שיש מקום לדון בו ואפשר לעשות חקירה מה באמת הגדר של לאו שאין בו מעשה. האם הגדר של לאו שאין בו מעשה הוא באמת שהוא לא עושה מעשה, שהמבחן הוא בפעולה של העבריין, זה שעושה את העבירה, האם הוא עושה את העבירה על ידי מעשה או לא על ידי מעשה, זה מבחן מסוג אחד. יש אפשרות אחרת לומר שהדיון הוא המבחן שלו, כפי שאני קורא לזה פה, הוא לא מצד המעשה של העבריין, אלא באמת מצד התוצאה בשטח. האם יש תוצאה מעשית בשטח או אין? ויש בהחלט מקום לראות את זה לפי הגמרא במסכת מכות, שעוסקת בדיני מלכות כמובן, במסכת מכות בדף י' ג' עמוד ב', זה תחילת פרק שלישי, גם זה מצוין בדף המקורות. הגמרא בעצמה בעצם כאילו שואלת או דנה מניין שלאף שאין בו מעשה אין לוקים עליו. הגמרא בעצמה מדברת על זה, והיא באמת בתוך הדברים הקצרים אמנם שם, אנחנו מוצאים כאילו שני לימודים, שני אפשרויות לדעת מניין שלאף שאין בו מעשה אין לוקים עליו. אפשרות אחת זה על פי פסוק שמובא, שהגמרא אומרת שם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, אם לא תשמור לעשות, שמדובר פה על, על העבריין שזה המקור, והמקור השני שלומדים אותו הוא מלאו, מלאו דחסימה. מראה אומרת שם שאפשר להגיד שכל איסורי לוין שיש עליהם מלכות, יש להם כאילו איזה מודל, אב טיפוס. המודל הזה הוא דווקא לאו דחסימה. מדוע? מפני שאלאו איסור חסימה שלא תחסום שור בדישו, מופיע בסמיכות לדין מלכות בתורה. ולכן אומרים שכאילו התורה מלמדת אותי כל דבר שדומה ללאו דחסימה, לוקים. מה שלא דומה ללאו דחסימה, לא לוקים. אז מה שאנחנו רואים שם, בכל אופן, שאם כן, הגמרא במסכת מכות כאילו מביאה שני לימודים מניין שלאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו. ונראה לי שבהחלט אפשר להבין ש... מה שהתחלנו פה להבהיר באמת תלוי בשני הגדרים האלה. אם אומרים שהמקור הוא מלא תשמור לעשות, אז הדגש הוא על העשייה של העבריין, הוא עושה מעשה או לא עושה מעשה, בעוד שאם, ואז ממילא צריך להגיד שדיבור לא נקרא מעשה. אם אנחנו מצד שני לומדים את זה מהדמיון ללאו דחסימה, מה שנקרא לאיסור של חסימה, אז המבחן הוא כבר לא מצד המעשה של העבריין, כי הרי אנחנו הרי אומרים, אנחנו הרי אומרים שחסימה בכל גם כן הוא באיזשהו מקום נחשב לעבריין, ואז התוספות מסבירים שזה מצד העובדה שנעשה איזו תוצאה בשטח. אבל בהחלט אפשר להבין שכאילו זה תלוי מאיפה לומדים, מה המקור, האם המקור הוא מצד, האם המקור הוא מצד הדמיון לחסימה, ואז נגיד שהדגש הוא על עשייה של התוצאה, או שהדגש הוא מצד הלימוד אם לא תשמור לעשות, כי אז הדגש הוא על העשייה. ויתכן מאוד שתוספות הולכים פה כפי שאמרנו לפי דעה אחת, בעוד שהרמב״ם שאומר שאף על פי שחסמה בכל לוקה, בכל זאת הוא קורא למימר, הוא קורא לזה לאף שאין בו מעשה. זאת אומרת שהוא לא קורא לדיבור מעשה, הוא קורא לדיבור דבר שאין בו מעשה, אלא הוא חריג בזה שהוא לוקה, כמו שהגמרא אומרת באחת האפשרויות במסכת תמורה. זאת אומרת שבעצם הוא לא רואה את הלימוד של אף שאין בו מעשה מצד הדמיון לחסימה, אלא הוא רואה את זה מצד הפסוק שלא תשמור לעשות. ויותר מזה, כאן אנחנו באמת צריכים להזדקק למה שאומר המגיד משנה בהלכות שכירות, אז למה באמת בחסימה בכל רבי יוחנן, והרמב״ם גם הולך איתו שהוא לוקה, אומר המגיד משנה שיש כאן איזה מין כלל שאומר שדבר שיש בו מעשה, שאפשר לעשות אותו על ידי מעשה, אז לוקים עליו אפילו על ידי דיבור. זאת אומרת, לא הסיבה בגלל התוצאה, אלא בגלל שזה סוג עבירה כזו שאפשר לעשות אותה על ידי מעשה. ממילא זו עבירה כזו שהיא בת מלכות. אז אפילו כשהוא לא עושה אותה על ידי מעשה, אלא על ידי דיבור, כך אומר המגיד משנה, שזה ההסבר בשיטת הרמב״ם בעניין הזה. ואז אנחנו באמת נבחן את הדברים האלה, נוכל לראות את זה בכל מיני צורות, תמיד לבחון את העניין של אף שאין בו מעשה. האם המבחן הוא בעשייה של העבריין, כפי שאומרים, או בתוצאה. ניתן איזה דוגמה יפה, מעניינת, שאנחנו כבר מתקרבים לחג הפסח, יש שיטת הרמב״ם שאומר, שאם אדם קונה חמץ בפסח, הוא עובר בבל ייראה, וגם לוקה. זו דוגמה של איסור לאו, שבעצם בדרך כלל עוברים אותה בלי מעשה. עוברים עליה בלי מעשה. דיינו, מה פרוש בדרך כלל? מי שיש לו, לצערנו, חמץ בבית בפסח, אז הוא עובר על הלב של איסור בל ייראה. אבל הוא לא ילקה על זה, מפני שאין פה שום מעשה. כשהוא עושה את המעשה, אז הוא כן לוקה. זה הרמב״ם באמת אומר. וזה מראה לנו שהדגש הוא לא על התוצאה, אלא הדגש הוא באמת על העשייה. לכן אף על פי שהתוצאה מתקיימת גם בלי מעשה, אבל כשהוא עושה מעשה, אז הוא כן לוקה. זו המבחן לפי דעת הרמב״ם. האיסור שאדם עושה מעשה, אלא מתחדש בדעת הרמב״ם שגם דיבור יהיה נחשב למעשה אם העבירה היא מסוגלת לעשות על ידי מעשה. כן, יש לנו באמת שתי שיטות בהבנת הגדר היסודי הזה של אף שאין בו מעשה, שאין לוקים עליו, ועוד יש מה להוסיף בזה, אבל אנחנו כדרכנו נסתפק בזה. אז כל טוב ושלום שלום.